יום חמישי, פרשת ויקרא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום. מרבו ושמחו, יש פה פרק נוסף בסקר השמחה הגדול, והפעם בחורי ישיבה מספרים על הדרך אל האושר, מתוך הניסיון האישי שלהם. זה בעצם משל מעניין שנערך בקרב מספר תלמידי ישיבות על הנושא של השמחה. הם התבקשו לכתוב מתוך הניסיון האישי, על הדרך שהם הגיעו לשמחה, על איזו חוויה מיוחדת, ששמחה שזכורה להם ועוד. אז שלפנו, התפרסם במוסף שבת קודש לפני כמה שנים, שלפו כמה קטעים מהתשובות שלהם, המגוונות והמחכימות, שפרסמו מדברו של הרב וילנר. אז אחד מהם כותב ככה, השמחה האמיתית הוא קיבל מהקלסר האדום שברשותו. הוא מספר שלפני כמה זמן, אחד הרמי ביקש ממנו, את הדפים שכתבתי בשיעור, הוא רוצה לעבור על השיעור שלו, לראות אם צריך לתקן את הסגנון של השיעור. הוא אומר שבהתחלה הוא התפלל, למה הוא בחר לקחת דווקא ממנו? יש טובים יותר. הקשר שלנו גם לא כל כך מיוחד בלשון המעטה. טוב, אחרי כמה פעמים, שהוא לקח ממני את המעברות, הוא שאל אם אני מסכים להביא לו גם את הדפים שאני כותב לעצמי בסוגיה. כי הוא אמר שהוא מאוד נהנה מהסגנון של כתיבת הדברים. הוא מספר שמאז הוא התחיל לכתוב בסיום כל סוגיה. הקלסר, קלסר אדום זה היה, תפח, ויחד איתו השיפוג הגדול, המחייב להראות לרם את הדפים, הסעד שלו, הבנתי שאני שווה, הבנתי שאני יכול. מצאתי מה דרך, מצאתי נישה, פינה שהיא רק שלי, את הקוג שלי למנעול שהוא רק שלי מצאתי. זר יבין, אבל לא ירגיש. אומר אותו בחור, זה העצה שלו לכל ה... מהישיבות, תראו את המעלות החבויות שבתוככם. תתחילו להאמין ביכולות שלכם. תנסו להגיע לפסגה של הדף, שלב אחרי שלב, בדייקנות, בהחלטיות. אבל בהחלטיות, וככה תגיעו לשמחה אמיתית, הוא מבטיח שאצלו זה עבד, ואצלנו בעזרת השם גם. יש פה עוד איזה שיטה. התחבר לי, אומר אותו בחור, שאין סיפוק בחור אחר, שאין סיפוק גדול יותר, במילוי אתגרים, כשאדם ניצב על משמרתו עם שחר, הוא יודע באיזה דרך הוא צועק כדי לצלוח את המשימות היומיות, מקבל כוחות לעמוד באתגרים, אבל עליה וקוצבה, סתום אני רואה, הוא אומר שהאתגרים גדולים מההצלחות, אני מתקשה לעמוד ביישומם, וזה מה שמביא אותי להישבר. אז הוא אומר, נטלתי דף ועט, התחלתי פשוט לרשום מה הנקודות שבהם אני מתעלה ומתקדם יום-יום, ומה עדיין קשה לי להתמודד. ואז הוא אומר, שמעתי מאדם נכבד שהתייעצתי איתו, אני לא חייב לטוע על עצמי אתגרים רבים ומקשים. לקחתי לעצמי אתגר אחד, ללמוד שתי הלכות מדי יום אחרי התפילה. פתאום הוא אומר, אחרי החודש הראשון, הוא מגלה מה האושר של מי שבקיא בכל ברכות הנהנים. ראיתי שבאתגר קטן, אפשר למלא ייעוד, להמשיך בסיפוק למילוי האתגר הבא. הוא קורא איזה שיטת התלבים, שיטת השלבים, אי אפשר לבלוע את הכל, אסור להציב רמה של שאיפה מוגזמת. צריך לשאוף יותר מה שאני עכשיו, להצליח במטרה. ורק אז להציב מטרה חדשה, שניתנת להשגה כמובן. הוא מוסיף שהוא לא יכול לומר שהטבלה הייתה ברורה לכיוון אחד. אבל מה שנתחבר לי עד מהרה אומר, שרשימת ההצלחות והאתגרים בהחלט מרשימה מתארכת. ויש בה את הכוח לתת סיפוק גדול. ושעד עכשיו לא שמתי לב להצלחות בצורה מרוכזת. לא פלא אומר שאחרי כמה ימים, הפנקס פתוח ועד רושם שהתחיל המפנה גם ביתר המטלות שהצבתי לעצמי באותו פנקס. מספר פה עוד אחד שהוא הגיע למסקנה אחרי ברור והעמקה עם הרשיבה וגם בהבטה על יושבי השפעה הראשונה מקרב בני הישיבה. אולי לזמי כיוונו חזל כשאמרו באחרת כל מיני יותר תעשה לצלך המעשה אחד טוב אם זה בהערת פנים לחבר וויתור בדבר שבאמת קשה לוותר תפילה ראויה וכדומה. וככה תתחיל את היום שלך, באושר הניצוץ מאותו מעשה, תוכל לצעוד בביתך לשלמות המתבקשת והמיוחלת. תתפלא אומר, התחלתי בזה ונוכחתי בעלי שכל מעשה שכזה מביא בעקבותה מעשה נוסף, אולי בגדר מצווה גדר מצווה. התוצאה אומר, לא יכרה לבוא, מהר מאוד הוא מצא את עצמו יושב ספון בהיכל בית המדרש, בתחילת סדר א', שוקע במצולות, ושוקע במצולות הסוגיה עד עקרויותיה, וצולל בסופו במעמקי השיעור, במעמקי השיעור כלולי המיוחד של הראש השיבה. שהוא מביא לראשונה ממש את כולו, למרות רום ערכו וחוזק סברותיו, שהצליח מאוחר יותר גם להתנצח עליו עם הראשי במשך זמן ארוך, זה כבר הייתה פסגת השמחה שהגיעה אליה בישיבה. מזה הוא הסיק, כלל ברזל, בחור ישיבה יקר, ככל שאתה זקוק בחריפות רבה יותר לעינוגים חיצוניים, זה מצביע על מצוקה גוברת לתוכחה, לחדווה פנימית, מצביע על ריקנות, כמו שעושה נהג שמגלה שהמיכל בנזין שלו ריק מדלק, הוא צועד בבטחה לתחנת הדלק וימלא. כך הוא אומר, תעשה גם אותה בעצמך, תפוס כי יוזמה מעשה טוב, דיוד רוחני שאיתו תתחיל להתמלות, ועד מהרה, עד מהרה תתמלא בשמחה אמיתית, שתציף את כל יומך בישיבה בשמחה, בישיבה בשמחה כמובן. אנחנו ממשיכים מניין עדויים מפורים, מבנוב שלמה לומדו תויר בבני ברק, אומר את הגמר בגיטי. המגיד נשור עם רבי רלווין, נקנה פעם לבית הכנסת, שלא בשכונת מגוריו בירושלים, אמר שהוא לא מתיישב אדם בעיר, בעיר שיער עם שלוש ילדים שהיו דומים לו. אבל הרביין לא יכל להתעלם מהמחשבה שעלתה לו מיד בראש, המראה שלהם היה הרי לחלוטין. זאת אומרת שהוא לא נראה לו, הוא לא נראה יהודי, לרגועי כזה. אחרי התפילה הציע לו ידיד להזין לסיפור האישי של אותו איש. אותו איש קוראו אברום, נולד בגרמניה לאדם שהיה קצין ביחידת העלית של הגסטאפו. יחידת הרג שקראו לו בשם יחידת ראשי המוות. שנים רבות אחרי המלחמה אבא שלו נלכד, ידון לעשר שנות מאסר. הוא מעולם לא דיבר על העבר שלו, אבל כשהוא נתפס הבן שלו קרא על הפשעים בעיתון. הוא אומר, הגילוי שאבא שלי חי חיים כל כך מפלצתי, מה מזעזע מתאר הבן. בעקבות זה הבן פיתח עניין רב בנושא השואה, עד כדי כך שהחליט לבקר בישראל, להכיר את טעם הנרדף. כעבור כמה שנים, הוא החליט להתגייר. בהמשך התגלגלו העניינים שהוא הגיע עם אבא עם הילדים שלו, לבקר את האבא הקשיש, שהתבונן בתדמה ובאלם, בבן ובשלושת הנכדים עם הכיפות והציציות שלהם. טוב, באיזשהו שלב הוא החליט לברר איך אבא שלו, שהיה כזה אדם נוראי, זכה לשלוש נכדים, שלושה נכדים יהודים בתורי פאות. שאלתי אותו ישירות, מה הוא עשה שהביא לו כזה מזל טוב? אמרתי לו שאנחנו הילדים מאמינים שיש השלכות לכל המעשים שלנו, שהמעשים שלנו נמדדים בקפדנות. אז הוא התבונן בי, ערער בשאלה, והוא אמר, אני לא יכול לחשוב על איזה משהו יוצא דופן, אבל פעם בפרנקפורט, כשאספנו את היהודים, הייתה לי הזדמנות להציל את החיים של שלושה ילדים שהסתתרו, יהודים כמובן, שהסתתרו באיזה בית יתומים קתולי. ושום מה אומר, הם אמרו בחמלה, הם אמרו כל כך עבודים ואומללים, ריחמתי להם ונתתי להם לברוח. ואז אמר לו הבן, אתה יודע אבא, אם אתה מציל ארבע ילדים, תחשו לך עם ארבע נכדים. המייסה הזה הובא במוסף שבת קודש של יתד נאמן, מתוך אוסף מאמרים, השפה האנגלית של הרבי. בהקשר לזה הביאו שם דברי הספרי, ספרי זוטה, פרק זן, בניין ירובם בנבד. מכאן אמרו, מגלגל נזכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. המידה הזאת נוהגת בכל משפחות האדמה. ובישראל, בין באומות העולם. היינו שדי בכך שאדם זכאי רק בדבר מסוים כדי שתתגלגל על ידו זכות. צריכים להבין איפה הוא אומר. איזו זכות הייתה לאומן, הרשע הגדול שביקש להשמיד, להרוג את כל היהודים. שבני בני בניו עמדו תורה בבני ברק, בפרט של כמה דעות בחזל, הכוונה היא לתנא הגדול רבי עקיבא. אז מה גידי דובנה המשיל הזה משל? משל לבן מלך שנתקע עצם בגרון שלו כמעט נחנק. אמר שם אדם רשע, כשראה אותו משתעל ונענק, אז הוא ייקח חזק על העורף שלו, בשביל להעמיד אותו. ולרבה הפלא הוא הציל את חייו, כי לידי המכות יצא עצם הגרון. כשהביאו את משפטו של אותו אדם לפני המלך, אז הוא פסק דינו כך, הוא עצמו יהרג, בגלל שהוא ייקח את הבן המלך בכוונה להרוג אותו. אבל בניו יהיו סמוכים על שולחן המלך, מי לא קונה גיד מי לא, כפי שהוא הציל את בן המלך. כך גם לגבי אומן, הוא עצמו צריך להתעלות, היו צריכים לתלות אותו, שהוא רצה להרוג את היהודים, אבל בני המלך, כיוון שלמדי המכות והגזרות שלו חזרו בישראל בתשובה, קיבלו עליהם תורה שבעל פה, אז הוא זכה שבני בניו יהיו סמוכים על שולחן המלך ויצא, ויצא ממנו בעקיבא שהעמיד את התור שבעל פה בעם ישראל. אנחנו ממשיכים עניין דיון מפרשת זכור. דעת אחינו, האם מותר להוציא ספר תורה לקריאת הרזור שעושים רק לנשים? אז לגבי חיוב נשים בשביל הפרש הזוכר נחלקו הפוסקים. החינוך אומר שהן לא חייבות, כי הן לא חייבות להילחם. כך גם כתבו אבי נזר, תראו לשמור. כחיים, כך הוא גם רגע חזוניש, שנשים לא חייבות לשמור קריאת פרש הזוכר. מאידך, בשבות בין הנצין החדוש שצובה בשם בנו סנדלר, שהן כן חייבות לשמור קריאת זוכר, כך הוא נקט להלוכה, קרה במריל דיסקין, לפי הדעות שחיוב זכר מהתורה, זה מילה גם נשים חייבות בזה מהתורה. כך גם הוא כתב במנחס יצחוק, שהתפשט המנהג ברוב קהילות ישראל, כשנשים הולכות לזכר. כך גם הרב משה פיינשטיין. והשבט הלוי כתב שכיוון שנשים לא נזהרות לזכור את המעמס העמולק, אז יש להם חיוב לשמוע את פרש זכר. לא מחיוב בקריאה, אלא מחיוב על זכירה. באמת נהוג בגילות רבות שעושים עניינים לקריאת פרש זכר לנשים ומוצאים ספר תורה במיוחד בשביל הקריאה הזאת. באמת זה מנחסית חוק, הוא כתב להחמיר, לא לקרוא בספר תורה קדיש מנשים. אפילו אם יש עשרה, גם אלה ש... וגם יש נוהגות לעשות ככה, יש כאלה שנוהגים לעשות ככה, מכל מקום לא לברך על הקריאה הזאת, כדעת כמה נפויס, כי נשים פטורות מהקריאה הזאת. קרה גם הוראה גיר של יושי, שאם עושים עניין מיוחד לקריאת נשים, צריך להקפיד שיהיו במניין הזה עשרה נשים. ובטעם הדבר... פרטה בהליך הזאת ישראל, שתבן שנפלג בשולחון אורוך, שקריאת פרש הזוכר צריכה להיות בעשרה, כאן שהיא מדאורייתא, אחרי זה יש עשרה נשים, כי נשים לא מצטרפות למניין עשרה. המקור של המשנה ברורה, באופן קריאת המילה זוכר, סליחה, לא הזוכר בהתחלה, אלא תמחה את זכר המולק, האם בצייר ובסגוי, ומהמובא מה יסירב, איך נהג הגוין. אבל יש רב עצמו כתוב שהגוין היה קורא את המילה זכר בסגול. והפירוש פה לצוכר הביאו שככה העידו רבים, שמעו את הגוין ככה קורא, אלא שבהסכמה למה יש רב, של חיים ולוז'ינר, הוא מתייחס לעדות הזאת, והוא כותב שלא. הוא אומר, אני שמעתי מפה קודשו שתראית המגילה זכר, בצייר. הוא אומר, אני לא יודע אם השומעים שמעו וטעו, או שהוא חזר בו, הוא שיר את זה פתוח. ובפירוש פה לסוכר הוא מביא שם שהוא שמע מעדים נאמנים שהגוין קרא בסגול. והוא הביא גם את מה שאומר חיים ולוז'ינר, והוא סיים, שאנחנו שמענו בעוד חיים חיוסוי, וגם אחרי פטירתו של אדם בא מכל העומדים בפניו, שהוא קרא בסגול. בוודאי, הוא אומר, התחדשה אלף הזה לא בזיקונותו כדברי חיים ולוז'ינר. ומטעם זה כתב התשוב הזה הנוגס, הגוין רמושי שטרן בו שליטה, שזה יקרא זכר בצייר, כי זה הקריאה המעולה, ואחריו בסגול, כיוון שהקריאה הזאת היא רק בשמוי, בשם הגוין. לא ברורה דעתו המוחלטת. ובאשר האיש הוא הביא משם על גריש של יושב, שאין את זה בסדר הקריאה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. ומוצא, וידו וכיחשבו. בנר לשולחן שבת, אני מספר, על אחד שאלי חבר שלו, שעשה שידוך, קנו דירה בדרך לזוג, המחוצן, שלח שליח, יהודי שהיה יד ימינו, יקבל את הכסף שהתחייב עם תשלום הראשון הדירה. אותו ידי לקח את הסכום כסף, זה היה סכום נכבד מאוד, עשה אותו מעטפה. בדרך כלל אומר, לא היה רגיל לשם למעטפה, גם לא את השם, הוא מספר טלפון לסימן, אבל פעם חרג, כן רשם, המעטפה את הסכום בגדול, הקיף אותו בעיגון. בימים הוא סיפר שעל גודל האשגוח, שכל הפעמים שהוא שלח כסף או שהוא החזיר כסף, הוא אף פעם לא עשה את זה. טוב, השליח נטל את המעטפה מכסף, אלא כשהוא נכנס לרכב, פשב השליחות שלו. הניח את המעטפה לידו בין המושבים, באמצע הדרך, הוא העלה טרמפיסט, יהודי חרדי, שישב במושב של יד הנהג. אחרי שהוא יורד, הטרמפיסט, השליח מבחין את הדמתו שהמעטפה נעלמה, כמו שמיד חשד בנוסע, אבל היה לו מושג מי הוא. למה יעשה? הנוסע לא לקח את הכסף, אלא מה שקרה, שכיוון שהיה לנוסע מעיל ארוך, שיצא מהרכב, אז הוא משך איתו, את המעיל משך את המעטפה, והיא נפל לרחוב. יהודי אחד מצא את המעטפה מוטלת ברחוב, הוא זכר את הדין, שאמרו את המועד שרה לו שלו, ככה הוא למד את המועד פרע. אלא שהוא לא היה בטוח כי פסק הרוי, והוא ככה במשך חודשים שמר על המעטפה. אחרי שהשתמש עם כמה $300, מה שהציק לו החליט לשאול, התייעץ עם הרב בית הכנסת, האם הוא נוהג כהלכה? סיפר לו, מצאתי כסף ברחוב, נכון שזה שלי? אמר לו הרב, תגיד לי בדיוק מה קרה, אז הוא סיפר לו, אמר לו, אתה גנב, יש סימן, אתה חייב להכריז. טוב, הוא תלם הודעות באזור מגוריו, המחות אמרת המודעה התקשר, שאל לי מה זה סימן על המעטפה, ובדרך אגב הוציאים את גדלות הנפש, התגדלות הנפש של המחות. הוא אומר, עד לאותו רגע לא ידע ידידי מהסיפור הזה, המחות לא סיפור לו שהכסף לא הגיע, ולקחת בהפסד על עצמו. כך חזר הכסף לבעליו, כשהמשך כל אותו זמן היו בטוחים השליח במחות, שאותו טרמפיסט צלח ידו במעטפה. אנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע ונפש כסקריב. אז המדרש שאומר, ראי דברים כל וחומר, ומה מי ש... מה עם מי שאינו מקריב נפש? כתיב בו נפש. כשהוא מקריב נפש, הלחץ כמה וכמה. סיפר אחד מחכמי התורה דצל, מה יש מופלא? הוא מספר שהם הולכים בתוך הבית העלמין הגדול בווינה, צדו עיניהם נוסח מופלא, על גבי מצדה סתמית. פה נתמן האיש, פלוני, פלוני בן פלוני, נפטר ונסתר, קיבל את עולמו ביום בו נתן פלוני. ולסיום, קאפו פורצלאוני, ויודע שילחו לאבן. ככה היה כתוב על המצבה, כתוב לא שגרתי, כתוב לא שגרתי למצבה, אבל ככה היה כתוב. אז הם מחליטים לברר מה פשר המצבה הזאת. ומתברר להם סיפור מאוד מעניין. סיפור מאוד מעניין שקרה עם המצבה הזאת. מספרים, הם הלכו לבדוק במקורות, פנקסי חבר קדיש הישני. היה בווילנה איש אוהב קדקה וחסד, היה עשיר גדול. כגודל עשירותו, גודל נעימותו, והוא במשך שנים על שנים הוזיל מימונו הון רב לאנשים קשי יום. כולם היו מתשתוממים על על הגודל של הצדקה והשמחה, פשוט אהב לכם לפזר את כסו לצדוק. והנה הגיעה תקופה חדשה, אותו איש התחיל לרדת לאט לאט מחסיו, נפלה קטנה גערה נפלה גדולה, ואילך האיש הלוך וחסור עד כי יום שמיים, לא נשאר לו כלום. נשאר לו בית מפואר מלא בכלי כסף וזהב, אבל כסף לא נעים. טוב, היה פלא, פלא גדול, מה ראו, מה, למה הוא קיבל כזה עונש? אסטרפונים. הדיבורים הגיעו גם לאוזני הראשי הקול, דיוני מוי רוי רוי, החליטו ראשי בייזים לדון בעומקה של הסוגיה, מה קרה? חושב שהחטא שלו, שהוא לא שמע לכל דברי חז"ל, שאמרו על מבזבז יותר מחומש, מבזבז יותר. טוב, בכל אופן היהודי בא לצדוקה שנתן כבר בלי מזומנים, אבל היה לו עדיין תשוקה להמשיך לתת צדוקה. אז פשוט חילק מהנכסים שיש להם. מהנכסים שהיה לו בבית. ראו בייזים את המעשים המרובים לנכסיו, ופשוט רצו להציל אותם מחורבן לכל ביתו, כשהודיעו לו על מעשר בית שאסור לו לצאת. חשבו שככה הוא לא יראה את העניים. אבל אני היה סביבה שיקור אותו היטב, לא התייאשו. והיו דופקים על חלונות הבית בשעות מאוחרות. דופקים על החלון, העם מתעורר, מציץ ונפגע, וככה זורק להם מכל הבא ליד, כלים מכלים שונים, מנורות כסף, עמותות, שעונים, חפצי ערך וכו'. וככה הבית התרוקן. אין כסף ואין זהב, אבל האיש נותן בשמחה במרץ ומשני עונג. רואי דפדוקו, שלא קדים. עד שהגיע הלילה האחרון שכבר לא היה לו כלום, דופקים בחצות הלילה על החלון, שני עניים בוכים, ומרחם עליהם, ומחפש, מחפש, הוא לא מוצא כלום. טוב, הוא מחפש עוד, ואז הוא מוצא איזה, הוא מוצא איזה כף, כף שעשה איזה אבטור, מחפל אותה, מחותנו ביום נשואיו, אבל מה הוא יכול לעשות? אז הוא שובר את הכף לשני חלקים. אני אחד מקבל את הידית, והשני את הכף. כמובן שעניים, בשמחה, הולכים למחור זהב, ומקבל בשבילם כסף לרווחת משפחתם. בבוקר, בעל הבית קרא לבן החיים, השיב את נשמתו לבורא, זה היה הלילה האחרון שלו. אז לכן על הסיפור הזה שאיתו הסתיימו החיים שלו, החליטו לחרות על המצוות, קו הפורצה לעוני זה הקף, לעוני אחד. תידע, תידיד, שילך להם. זה מייסי שאויה מפי יד נאמן ששמע מפרו בשבר של הווג'יק זצל. שראה את הכיתוב, את המי שכתוב בפנקס חבר קדישא, דווילנה. אנחנו ממשיכים עם מרבין בשמחו, יש לנו לקט חידודים ודברי צחוס מגדול לישראל. מספרים שיהודי אחד נכנס למורן הברך קנבסקי, שליטה לבקש ברוכה. היהודי היה בלי כובע וחליפה, עם חולצה, בעליו שרוולים קצרים. וידועה הכבדה של מורן שליטה לעניין הזה. מורן לא התייחס אליו גם כשנסה לבקש ברכה, לא זכה למענה. הנכד של רב חיים שעמד כדבין פשט החליפה שלו והביש את הלפי יהודים. ומיד הרים רב חיים את העיניים, ברך את הברוכה והתלוכה, ואז הוא הסתובב ואמר הנכד, תגיד לו שהבך תחול עליו כל זמן שיהיה להבוש בחליפה. הורים שם הרוקד של פנחס מקוריץ, שאדם לא יבקש גז יותר מדי, פעם יצא לאחד שיזכה לרוח הקודש, תפילה לשמחת, השיג רק רוח. ספר להגון הקודש מסתמר, שכשהיה צריך להיכנס לארצות הברית, שאל אותו הקונסול, מי מופיע לשטר של הדולר? כמובן, הוא לא ידע, אבל בפקחות שלו אמר ביד לגבי, שיגיד לקונסול, שהשטר של פחות ממה, הוא אפילו לא מסתכל. אז הוא נהנה, פתר אותו ונתן לה שעות כניסה לארצות הברית. במשתה היין, עד זקנוסי, אמר פעם רבריליש מסתמר, שכשהיה צעיר, ראה שותה הרבה מאוד דמי פורים. כך כתב הרמות, צריך לשתור יויסר מלימודה. אז הוא אמר, יותר משהו שהוא רגיל ללמוד תורה כל יום. אני היה לבד בעצמודה, זה היה מוכר לשתות הרבה, יויסר מלימודה, אבל עכשיו אני צריך לשתות כל כך עד שיעלה הלימודים. במגילה ססתר כתוב, ואילו לעבוד עם השפוחס נמכרנו, חרשתי, תמוע, עם שלם, עומדים להפוך לעבדים נרצעים של, של פרסיים שפלים. מה התגובה על כך חרשתי? רב דוד דייניג, מלייקווד, תורח הרבה בהקמת פרויקטים שדרכם יכולים לידי יהודים שומרי טוב ומצוות להשיג כבר נסות מתאימות. מאחרי הפעילות שלו מסתתרת עובדה מרתקת. בוסים גויים לא רוצים להכניס למקום העבודה שלהם יהודים. לא בכך מהאנטישמיות אלא מהכרה בערך ומציונתם של בני עם הנבחר. זה הופך לתופעה, יהודי צריך מתקבל לעבודה, ועד מהרה מוצא את עצמו סולל דרך במעלה החברה עד כדי איום על המעמד של הבוס בעצמו. זה הנימוק שניחש מפה לאוזן על הסירוב לקבל יהודים לעבודה, שהם מצוינים ושאפסנים מדי. על פי היסוד הזה הוא הסביר אחד הראשונים את הפסוק, ואילו לעבוד ולשפוך את נמכרנו, חרשתי. חרשתי בהחלט, כי אתה יכול לסמוך על היהודים שעד מהרה יגלו את הדרך להפיל משפל העבדות לגאון האדמות. מספרו שבשנים האחרונות אגר קנבסקי נחלש וטייס מקהל הצפון על פתחו בעלות ארוכים משנה. אז אומר את הברוכה וברוכה והצלוחה בראשי פייבס, בוע! יום אחד, כעבר יהודי, אחרי הרבה אנשים כבר, הוא מבקש רפואה לחולה, ומור אנשים לו רפואה שלמה, אז הנכד שראה שהסבא חלה, שאלה למה הסבא להגיד לו רפוש? חיים חייך ואמר שלרפואה, רפואה צריכה להיות שלמה. סיפור שפלוני מתשווה הר בריסק נכנס לרב חיים בריסקר ורטן שהרב מובל, הרב לא מכיר מה שקורה, הרב גם לא מכיר את הדור של היום. מה קורה ברחוב שלנו? דיבובי טענות מקורות גם בדורנו אנו. אמר לו רב חיים, יכול להיות שאתה צודק שאני לא מכיר בטבען של עובדות. אבל מה אני אעשה ואותך, אותך אני מכיר טוב. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, במקדים במה התפרסם. על האברך שנכנס למשרדי מכון הוד והדר, שסתם, יש לרכוש באופן מיידי ספר תורה מהודר. טוב, בעלי מהאחון הביאו פליאה, סבו תשומת לב האברך שנתנן, שרכזות החושה יכולה לעלות המון כסף. יכולה להגיע גם כדי סכום של 200,000 שקל. דור, שבדרך כלל חושה כזאת לא מתבצעת באופן מיידי, אחרי מחשוב השיקול דעת. אבל האברך נותר בשלו. הרבה נותר בשלו, שהוא רוצה. עכשיו, בכל מחיר, העיקר זה מיידי. טוב, אז אם שאלו מה קרה, הוא מסביר להם שהוא בא לפה מיד עם שהוא יצא מהבית של רבך מקניאסקי. מגש ברכה לקנות דירה, ואין לו אלא רק 500,000 שקל, וזה לא מספיק. רבך אמר לו, תקנה ספר תורה. שאלתי אותו שוב, שאני מבקש ברכה לדירה, אז אמר לו, תקנה ספר תורה. מי זה ישמע דברי חכמים? ולכן אני רוצה לצאת מיד. ומיד שלף סכום כסף והתחיל את הוצאה של העסקה אל הפועל, שלצורך הזמנת כל פרטי התשלומים ובאמת סיום הכתיבה ביתר הפרטים הטכניים נקבעה פגישה לסוף אותו שבוע. כעבור יומיים מהתשלום הראשון, אז הוא מקבל טלפון מאבא שלו, שבבניק, יש לי שתי בשורות, אחת לא טובה, שנייה טובה. אחת הלא טובה, שדודה, שדודך, שמסתלק, שמתגורר בארצות הברית, מסתלק לבית עולמה. והבשורה השנייה, שבצבא הישר השמחה סכום של 1.5 מיליון שקלים, טאבים וטקילים. הוא מתפלא אם היה לו קשר מיוחד עם הדוד. אברך סיפר את זה להגנגוד אבחיים פיישן שלי, את הראש של הסתר השלוימה, הראשי לענה לו מיד. תהיינו בגמור בפרק הדר, תראה שזה גמור שם, סכת הירובין, מה יעשה אדם אם הוא לא יתקיים בידו? כך בהם ספר תהירון. ואנחנו ממשיכים לשוט הימי, איך אפשר לקיים מצוות מחיית סמולק עם כוס מים? הגוי אמרו מגניחוב כי הציע דרך למחות המולק בזמננו, עשו לו שאין אפשרות להכיר המולקי מיוחס, כמו לראש של אנשי המולק. היצא על פי רשי שאומר שיש מצווה גם למחות המונם של המולק, אז אם כן, אם ניקח דבר מאכל או כוס מים, נקנה את זה לזה המולקי שנמצא באיזשהו מקום בעולם, על ידי דס בלדין, פני מידיסה, ואחרי זה נחלה את המאכל המשקה, וכך נאבד אותו ונקיים מחיית סמולק. אבל האגן רב דוב לנדו העיר על זה, שכיוון שנצטמן ללחוץ ממון המולק, אז אם אין לעשות, אז אי אפשר להקנות לו. היה לו הרב אברום, שכיוון שמטרת הקנה על מנת לעבל, אין בזה איסור. ואירות שנזכה לבאר, תרה מן העולם, ללחוץ את המולק, ויהיה השם שולם, וכי זה שולם בימי רבי. ואנחנו ממשיכים דברים בהלוכה. אנחנו עורדים לסימן שסמך ג' סעיף י' האם צמחי בר שצמחו בפרצת המבוי פשרים כלחי? והאם ניתן להשתמש בעץ השירו כלחי? וכך ולא נושאים מעניינים. נוכל לשמוע כולנו וללמוד כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מכיר הרבנים הגאונים ולרוות נחת. ואנחנו כדרכנו נלמד גם אנחנו את סימני הדף האם והלוכה. לכי שעומד מאליו, דהיינו שלא נקבע במקומו לשם התור הסמובוי, יגוד צמחי בר שצמחו בפרצת המבוי, או עמוד שנקבע שם במטרה לחזק את הקיר שבצידו, אם קבע ישראל גדול ובעוד יום במחשתו שישמש כלכי, הרי הוא קשה. ואם אין לכי אחר במקום, אז זה כאילו נקבע שישמש כלכי. אבל אם נקבע בפורוש שלא ישמש כלכי, כגון שגם בשבת קודמת לא היה לכי אחר במקום, ולא סמכו על הלכה הזה לצדר חפצים במורוי, או שהתקיעו לכי אחר במקום למרות שיש את הלכה הזה, אז באמת אפשר לסמוך על זה, כי לכי בשבת זו. ואם היו במקום שני לחיים שעמדו מאחוריהם, שעמדו מעליהם, נפל אחד מהם, שני קשר, כיוון שאומרים שסמכו מבעוד יום השני. מבוי שהייתה מחיצה בצדו הרביעי, ונפרצה, ונותר בה כדי שיעור לכי. לדעת עוד כמו רבים, דינו כלכי שעומד מאליו, ויש מי שמסתפק בדבר. לכי עומד מאליו שרוחבו 400 או יותר פסול, כמעט ששיעור 400 הוא אורכו של מבוי. ולכן לא ניכר שלכי כזה משמש כלכי, והרי הוא נחשב כמחיצת המבוי, ויש להעמיד לכי אחר. אולם, אם רוחבו של הלכי שעומד מאליו הוא כחצי הרוחב של פרצת המבוי בצידו הרביעי, או יותר, למרות שהוא לא נחשב כלכי, יהיה מותר לטלטל במבוי. כיוון שבמקרה כזה, אין צורך בלכי, כיוון שהעומד שווה לפרוץ או אוכל ממנו, והרי זה הוא מחיץ או פשרו. לכי שנקבע לשם לכי, גם אם אחרי זה לא השתמשו בו כלכי, וגם לא נקבע מבעוד יום שישמש כלכי, אפשר לסמוך עליו בשבת. וגם אם רוחבו יותר מ-400, כיוון שיש כל שהתקינו לכי למבוי הזה, ואם אלה ניכר שמשמש כלכי, אם אלה ניכר שהוא משמש כלכי. חפץ שעומד לאיבוד, מחמת איסור אכילה או ענה, לגבי דינים מסוימים, כאילו כבר איבדו אותו והוא לא קיים, ובלשון חז"ל, כתותי מחתת שיעורי. ואף על פי כן, הקלו חז"ל ואמרו שאפשר לעשות לכי להתרת מבוי בחפץ כזה. כגון עצי השירה שאסורים בהנאה ועומדים בשרפה. ונחלקו הפויסקים בתם הדבר. יש אומרים שהוא מפני שאין שיעור לא בשביל לכי, ויש אומרים שהוא מפני שאפר ראוי לשימוש כלכי על ידי הדבקה הדבקת שכבה ממנו למחיצה סמוכה לצד הרבי של המבוי. ולכן אם נחשיב אותו כשרוף, ראוי הוא לשמש כלחי. והשימוש בחפץ כלחי לא נחשב כהנאה ממנו, כיוון שהוא לא משמש בחפץ עצמו, אלא רק נהנה בעקיפין מהאתר הטילט שהוא גורם, או משום שהלחי הוא עניין של מצווה, ומית וסלב לאלף מיתנו, כלומר, כי הוא מצווה לא נחשב להנאה. עד כאן בניין דפרים והלוכה שנלמד היום. אתמול עמדנו, נחלקו הפוסקים בנוגע למקומו של לחי. יש אומרים שניתן להעמידו גם במרכז הפרטה של הצד הרביעי. ובלבד שלא ייווצר מצב שבו חלקי הפרצה שמשני הצדדים יבטלו אותו. ויש אומרים שבכל מקרה אין להעמיד אותו אלא בתוך שלושה צפחים למחיצה שסמוכה עליו. ויש להחמיר כדי הזו. בהמשך לנו, בצור מספרת לחדרת פוסקים רבים, אין צורך להעמיד אותו בתוך שלושה צפחים למחיצה הסמוכה לה, גם אם נחמיר כן בנחי, ויש חולקים, וראוי להחמיר כדי הזו. תדעת הרמור, אפשר לעשות לחי גם על ידי מריחת שכבה של סיד, אבל על גבי קיר המחוצה שסמוכה לפרצה. עד כאן בעניין הזה, וכדרכנו נפליג מי מאחורה, נזכר למה שלמדנו לפני 100 ימים, האם מותר לשחק בשבת במונופול. גם מדי משחקי ילדים בשבת. משחק מונופול שמשחקים בו בכסף מדומה, משחקים בו בכסף מדומה, בעיקר הדין מותר לשחק בו בשבת, כיוון שאין הרווחים וההפסדים ממשיים, אלא רק מדומים. אבל יש אומרים, שזה לא מכבוד השבת ששחקו בכזה משחק, אז עם אלה לא למנוע מתקנים, אבל גדול לא השתתף במשחק. דבר נוסף, משחק שדרך לרשום במהלכו פרטים שונים על פעולות המשתתפים, רווחים והפסדים וכדומה, אז אסור לשחק בו בחשש שיבוא לידי כתיבה. משחק שחמט, מעיקר הדין, אז הותר לשחק בו, אבל נהגו לייחד משחק מיוחד לשבת, כדי שלא יראה המשחק כעובדין דחול. ויש אומרים שאסור לשחק בו שבת, וגם בחול, יש אומרים להימנע מהמשחק הזה. ואנחנו ממשיכים דברים תלמוד בבלי. מה השיעור של נטלה לנטילת ידיים? והאם מותר לאכול בשקית בלי לטול ידיים? ולמי מותר לחבס בחול המועד? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף קוזיין. אתם כבר יודעים שבשלוחה, שלוחה 2, יכול לשמוע את השיעור פי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. ולקראת סיום, מדור הנפלא החפץ בחיים, חפץ חיים יומי. היום נלמדים שני הסעיפים האחרונים בכלל ווב מלכות לשנורת. בסעיף י' החפץ חיים חוזר ומסכם שמה שאמרו שצריך לחוש ללישנה, בישנה, הכוונה רק לשמות עצמו מנזק, אבל חלילה לעשות שומה יצא, לגרום לו נזק, בושה וכדומה. וכל שכן שלא יכול לפתור את עצמו מחיוב כלשהו שהוא חייב לו. בהגעה מצויר החובץ חיים, דוגמה מצויה לכך, שיש בעיר אנשים שמוחזקים, אני צריך לתת להם צדוקה. אחד הוציא להם דיבה שהם באמת לא עניים, ורק עושים עצמם כעניים, וכך גורם שהרבה אנשים יפסיקו לתמוך בהם. אז הוא כותב שעל פי דין תורה הוא עולה הוא עבלה רבה, כי דבר זה נכנס בכלל לשנורה, כבל לשנורה ממש. כי על פי תורה, העני הזה עדיין עומד בחזקתו. מכת מדינה שהוא עני, כל זמן שלא הוכח ההפך, רק צריך לחוש, כדברה לספר ולבדוק את הדברים. אבל הוא מוסף ומביא שיש מוכחים לישון החובץ חיים, שמדובר דווקא במי שכבר הוחזק כעני. אבל אחד שהגיע רק עכשיו, הוא לא הוחזק כעני, לכאורה מותר לחשוש ולהפסיק לתת להם דבוד. עד שיבערו הדברים. אחרי מי שהתבקש על ידי אישה ענייה לאסוף כזה סנדרש בשביל להחזיר סקאלה וכדומה. אחרי שהוא התחיל לאסוף, התברר שהאישה זאת רמאית. אבל אם הוא לא הוחזקה בעיר הזאת כענייה, מותר לו לחשוש לדברים ולעכב את המשך איסוף הכספים עד שיתבררו הדברים. דוגמה נוספת לזה שאסור לאדם לפתור את עצום החיובו כלפי הזולת בגלל השלורי, ואם הביאור מוסופים על אדם ששמע על אחד מעובדיו שהוא לא עובד ראוי, אסור לפטר אותו על סמך זה או להקב את המשכורת שלו. אמנם אם רוצה לפטר אותו בסוף החודש או בסוף השנה, כשנגמר חוזה העבודה, יתראה שקדור שמותר. חוש המרחבה בעניין הזה. בסיבי בטח המצרים כותב, מה התיקון של אדם שעבר בשנה לשמורת והאמין? אז הוא אומר שיתחזק להוציא את הדברים מהלב, לא להאמין, ויקבל עצמו לאבא, שלא לקבל, ויתוודא על זה, ובזה כן תגן את הלבין בעסק. רבי ומוספים מביאים מדברי החפץ חיים לכמון, שהאופן לעשות את זה, איך זה יכול להיות, כדי שהוא יתבנן, כי מי שחשוד לספר לשמורת, חשוד גם לשקר, להחליף, להוסיף. עוד הוא מוסיף לכמון שכל שינוי הפרטים יכול לשנות כל המשמעות, ואם חסר לו את הרקע של הסיפור, ייתכן שזה לא כמו שהוא יתקבל. פרנתן החומץ חיים יצאה נפלאה לאל, שאם מצליח לדון אותו לקו זכות, באופן שהוא לא מתבזה בעיניו, אז אם הוא טעור להאמין למשהו שמה, כיוון שסוף סוף אין כאן גנה על אותו פלום. עוד מציינים הביאו ומוספים, שהחומץ חיים לא מזכיר כאן, צריך לבקש מחילה מאותו פלוני שהוא שמע את הלשנורי עליו. ויש שכתבו שהטעם, כי האיסור הזה לא קבר השבנה מחברו על עניין שצריך לבקש מחילה, אלא אם כן הוא מחמד הסיפור שהוא שמע, הלך וצייר אותו. על הצער שהוא גרם לו, הוא צריך לבקש מחילה. מטעם זה שהוסיפו שגם יהיה אסור לבקש מחילה, כי אז הוא יגרום לחברו צער ועוגמת נפש. ולפעמים יש בזה גם מסור חילוס שיכול להבין מי הוא זה שתספר עליו את הדבר. לסיום רבותה, התחזקות יומית. בספר עיר המזרח מובא שאחד הימים, באחד הימים מצאו התלמידים ישיבת פרט יוסף את הגאון רבי ציון אבא שאול במדרון הישיבה, מחלק ממתקים לבחורים, שאלו אותו למה. הוא אמר, השם זיכה אותי לקיים מצוות השם וצווידה, ואני רוצה להודות לריבונו של עולם שזימן לידי מצווה שכזו. שתדל רבותיי להתאמץ, לרדוף אחרי מצוות רבות, לשמוח בכל קיום מצווה נוספת, ובכך, בכך נגרום לחת רוח, והשם ידברך. עד כאן דברינו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל שנפנה, בכל שנצליח, שיהיה שבת שלום וכל טוב.